שלום, ערב טוב, ברשות הרב. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. כשיעקב אבינו הטיל על יוסף את שליחותו אל האחים בשכם, ודאי היה הדבר תמוע ליוסף. הלא אבא יודע על היחסים המתוחים בינו לבין אחיו, ואם כן, מדוע הוא בכל זאת שולח אותו למפגש מתוח ומסוכן. אבל יוסף הצדיק לא שאל שאלות, והוא ביצע את השליחות. גם כשהוא נמכר כעבד למצרים, ברור שהוא שאל את עצמו למה ומדוע, מה הוא עושה שם במצרים. אבל גם כאן היה ברור לו שזאת השליחות שלו. אם הוא הגיע לשם, כנראה זה מה שהשם רצה, וזה נותן לו תקווה ואמונה להחזיק מעמד בשליחות, כי הוא הרי שליח. לכן גם כשהוא נמצא שם בבית הסוהר, גם כשהוא בעבדות, הוא בן חורין. רק בסוף, בפרשת ויגש, מסתיים הסיפור ומתגלה פשר השליחות. אומר יוסף לאחים, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפלטה גדולה, או הפסוק בתהילים, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. כמה פעמים, כדי שנקלוט, מה שמתרחש איתנו בחיים שלנו זה שליחות. לכן אומר רש"י, וישלחהו מעמק חברון, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בן הבתרים, כי גר יהיה זרעך. אנחנו לא תמיד יודעים למה קורה לנו כך, למה אנחנו עושים ככה, למה נקלענו למצב כזה. אבל יש תוכנית אלוקית מופלאה, במקרה הזה, כי גר יהיה זכר בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זאת ירידה לגלות לצורך עלייה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז יוסף הוא השליח, ויעקב יודע את זה, והוא שולח אותו. האמין יוסף כי כל נשמה שיורדת לעולם נושאת איתה שליחות מיוחדת, כל אדם והשליחות שלו עלי אדמות. אנחנו קוראים את הסיפור הזה בתורה לא בגלל שאנחנו אוהבים סיפורים, אלא כי התורה היא הוראה, התורה היא הוראה דרך, וזו הוראה גם לנו. כל אחד ושליחותו עלי אדמות, אבל כל אחד הוא שליח. לא תמיד השליח יודע למה הוא נשלח, אבל תמיד מתוך אמונה במשלח אנחנו אומרים הנני לשליחות. את הדברים האלה שקראתי כתב הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, בספרו על התורה נר למאור. היום, הלילה, ליל י"ט בכסלו, זה יום פטירתו, העלותו לגנזי מרומים, לפני 30 שנה בדיוק. הרב נריה נולד באימפריה הרוסית, עוד למד תורה שם ברוסיה, ואחר כך, בזכות מאמצים של הרב קוק ובנו הרב ציודה, הוא זכה לעלות לארץ על ידי סרטיפיקט רישיון עלייה ששלח לו הרב קוק, והוא הגיע למרכז הרב, זכה ללמוד אצל הרב עוד כ-5 שנים, עד פטירתו של הרב, קיבל הרבה תורה מהרב חרלאפ וגם מהרב ציודה, זכר צדיקים לברכה, בישיבת מרכז הרב. והוא היה מנהיג ומדריך בבני עקיבא, אחר כך הוא ייסד את ישיבת כפר הרואה, זאת ישיבת בני עקיבא הראשונה, ומתוך זה ייסד את מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, גם כתב ספרים רבים על דמותו ועל תורתו של הרב קוק זצ"ל, ואפילו הספיק להיות חבר כנסת מטעם המפד"ל 4 שנים, שתמיד הוא היה אומר שהוא מוותר על אותם שנים, זה טעות שהוא נכנס לכנסת, הוא לא ידע מה הולך שם. במבוא לספר, הרב נריה משתף אותנו בשליחות הזו, בשליחות האלוקית שפוגשת את אישיותו להיות מחנך לדור. רבות התלבט הרב נריה באשר לדרך האישית אשר יבור לו. כמה ללמוד וכמה ללמד. האם להיות ספון בעולי תורה, להתעלות התעלות תורנית אישית, או לצאת החוצה להעיר ולהציל את האחרים? והוא כותב, אני תוסס, איני שקט, לא רגוע, והיה כאש בוער בעצמותיי, נלאיתי כלחל ולא אוכל. זה פסוק בירמיה בפרק כף, שם ירמיה מספר לנו שזה לא קל להיות נביא, כי הנביא צריך לדבר את דבר השם, שהרבה פעמים דבר השם מתנגש עם המחשבות של בני האדם, עם התפיסות המקובלות, עם מה שהעיתונאים חושבים. אז הוא אומר, כשאני אומר את דברי הנבואה, כולם צוחקים עליי. ואז הוא אומר, אז אולי לא כדאי להגיד את הנבואה, אבל נביא שכובש נבואתו חייב מיתה. ואז אומר ירמיה, והיה הדבר השם בנבואה, היה כאש בוער בעצמותיי, ואני לא יכול להכיל, לא יכול לסבול ולכלוא את דבר השם אצלי, אני חייב להגיד, עם כל המחיר האישי שאני משלם. אז אומר הרב נריה, הוא משתמש בביטוי הזה. אני תוסס, איני שקט, לא רגוע, והיה כאש בוער בעצמותיי, נלאתי כלחל ולא אוכל. הנוער אין מי שמטפל בו. הוא אומר, אני רוצה לשבת בבית המדרש, אבל אני מסתכל, מה עם הנוער? אתה לוקח נער, מחזק אותו, מעודד אותו, בונה אותו. תיקון היחיד, יש בו יסוד בריא, שמביא הרבה טובה לעצמו, ומתוך זה מביא תועלת לעולם כולו. כל העולם עומד על צדיק אחד, צדיק יסוד עולם. תיקון של אדם פרטי אחד, הוא מתקן ומייסד את כל העולם כולו. אז אולי הוא אומר, אין צורך כלל להשתדל להעיר לאחרים. מי שרוצה להעיר, יעמוד במקומו, וילמד ויתגדל עד שתהה שלהבתו בוקעת ועולה מפנימיותו. ואז הוא שוב חוזר וכותב, צא החוצה, כותב לעצמו, צא החוצה, הוא ראה את אלפי נשמות הנוער התואות, אור אלוקים קבע מעיניהם, הלכו מיני וישכחוני, קבע ניצוצם ונסתם חזונם, בידך תיקחם ושמרתם מכל משמר, ונפחת את אישם עד עלות שלהבתם. אפשר להדליק נשמות אחרות. ומאותיות תורתי תביא רוח חיים ונתת בהם למען יחיו והורית להם, לנוער, את חוקי האלוקים. עד שהוא מייסד את הישיבה בכפר רואה, והוא כותב, אכן קם ויהי בית מדרש, שתוכו רצוף אהבת תורה ויראת שמיים, בצירוף חיבת העם והארץ, חזון תחייתם וציפיית גאולתם. נקבע נוסח מקורי, הווה ישיבתי ממוזג מכמה יסודות. וזו הייתה דרכו של הרב נריה, לשלב דרך הלימוד הליטאי, סדר היום והרצינות של ישיבות המוסר, חמימות חסידית וערנות חלוצית. ועל כל אלה חופפים רוחו ודברו של מרן, הרועה הגדול, הרב קוק, זכר צדיק, לברכה. כשנשלח משה רבנו להציל את עם ישראל, הוא רואה שהמצב נהיה חמור יותר, ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, במילים נועזות, הוא אומר, למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי לדבר אל פרעה, הרע לעם הזה, והצלו הצלת. אומר רשי, למה ראות על העם הזה? ואם תאמר מה אכפת לך, אכפת. אם כן, למה זה שלחתני? כותב הרב נריה, למדנו מכאן, שאין להטיל שליחות, אלא אם כן יש לשליח המיועד זיקה אישית לנושא השליחות. והעניין של השליחות נוגע לליבו. שכן אילולא היה אכפת למשה, אין לשלוח אותו ואין להטיל עליו את הביצוע. שליח, אומר הרב נריה, זה לא אדם חיצוני. אתה רוצה להזמין איזה אוכל, בא אליך איזה שליח של איזו חברה. אז לא אמורה להיות זיקה בין השליח לבין האוכל. הוא סתם שליח, אבל שליח רוחני, תורני. הוא והשליחות זה דבר אחד. אי אפשר לבצע את השליחות עם הידיים כלפי חוץ. צריך לבצע את השליחות עם כל הלב. אז אומר משה רבנו, שלחת אותי, והעניינים לא מתקדמים. אז אתה שואל אותי, מה אכפת לך? אני עונה לך, הקדוש ברוך הוא, למה זה שלחתני? שליחות זה דבר שהוא בוער בי. זה דבר שהוא מאוד אכפת לי. לכן, הנביא שהיה, הוא שומע את שאלת הקדוש ברוך הוא, את מי אשלח ומי ילך לנו? כביכול, הקדוש ברוך הוא מחפש למנות כשליח רק מי שהמצב מציק לו, שמחשבתו נתונה למצוקה החומרית או הרוחנית של העם, והוא מוכן לשליחות במהותו. ואז, כשאומר הנביא, הנני שלחני, רק אז הקדוש ברוך הוא מטיל עליו את השליחות. שליח אמיתי, מלא אמונה בריבונו של עולם, והוא אומר, הנני, זה כל עצמותי, הנני שלחני. נעים הדברים למי שאמריו, זכותו של הרב נריה זכר צדיק לברכה, תעמוד לנו ולכל ישראל להמשך עלייה והתגדלות בחינוך, בתורה, ביראת שמיים, בשלמות, אהבת השם, אהבת עם ישראל ואהבת ארץ ישראל. שלום.